חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, אנחנו בימי הקורונה בשני אולפנים נפרדים, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1219, ואני רציתי לדבר איתך בימי הקורונה קצת על כסף. לא רק כסף, גם על התרבות שבתוכה אנחנו חיים. יש הרבה אנשים שמדברים בתקופה הזאת של הקורונה שהמכה הזאת שקיבלנו מהטבע היא באה ללמד אותנו משהו, היא באה להראות לנו שהפרזנו, שהגזמנו, שניצלנו יותר מדי את הטבע, יותר מדי את אהבת בצע, הפרזנו בנסיעות לחול, בבילויים, בקניות, ברכישות, וכתוצאה מכל הבלגן הזה שעשינו פה, כאילו עברנו את הגבול והטבע נותן לנו איזה איתות בדמות המכה הזאת של הקורונה. ואני רוצה לשאול אותך מצד אחר בכלל, לא מצד פילוסופי ולא מצד כזה, אתה יודע, של יפה נפש. אני רוצה לשאול אותך פרקטית. אני בן אדם שאוהב לאכול טוב. אני בן אדם שאוהב לבלות טוב. אוהב לנסוע לחוץ לארץ. עכשיו, אני לא גונב מאף אחד בשביל זה. עובד קשה, קורע, כמו שאומרים, ויש לי אפשרות לממן את מה שאני אוהב לעשות בחיים. סתם ניקח לדוגמה, אוהב לאכול במסעדות טובות. מה הבעיה עם זה? אני לא מבין את הסיפור הזה. מה הבעיה עם זה? לא גנבתי מאף אחד, לא לקחתי מאף אחד, עבדתי קשה, יש לי. למה לא ליהנות מהחיים? אנחנו לא חיים בשביל ליהנות.
נו, ונגיד שיש לי אבא. ואבא שלי הוא מנהל של אימפריה גדולה. של, אני לא יודע מה, מחשבים או בנייה, בונה בכל העולם, מיליארדים משקיע וסובב את הכל, ואני אוהב לאכול במסעדות היוקרה, ולעבוד במשהו קטן. אבל רוצה שאני יגיע למצב שאני אוכל להחליף אותו.
נכון.
מתוך אהבה, מה הוא עושה? איך הוא יחייב אותי שאני קצת יותר ישקיע בללמוד, בלקבל ממנו קצת יותר אחריות, וכל פעם להיות יותר ויותר בקבלת ההחלטות? נו, מה לעשות?
תראה, במצב כזה באמת זה בעיה, כי כאילו הילד לא מאותגר, האבא נתן לו הכל על כפית של כסף, ואז הילד לא מתפתח. הבנתי את הדוגמה, הוא לא לומד, לא מתפתח, לא בונה את עצמו, להיות מסוגל בעצמו להגיע לדברים טובים בחיים.
אז מה לעשות?
אני פשוט לא יודע אם זאת היא הדוגמה המתאימה לסיטואציה שלי.
כן, האבא רוצה שהילד יגדל, אבל ילד הוא בסדר, כאילו אתה אומר מה רע לה.
לא, זה לא מה שאני אומר. אני אומר, אני עבדתי קשה, ויש לי ברוך השם לממן את הדברים שאני צריך, ואני לא מבין את הדיבור הזה של אנשים, יותר מדי חול, יותר מדי מסעדות, יותר מדי קניות, מה זה יותר?
זה לא אכפת לי אנשים או לא אנשים. אכפת לי שיש מעליי איזה תוכנית של אבא שלי, שלפי התוכנית הזאת אני חייב לגדול, ואני לא רוצה לגדול מספיק לככה. אני עובד, עובד, לא גונף, לא גונף, אני אזרח יפה, כן, נהנה מהחיים, נוסע לחול עם משפחה, עם ילדים,
בדיוק.
דיסנילנד, מסעדות,
בדיוק.
מה רע?
בדיוק, זאת השאלה, לקחת לי את המילים מהפה.
אבל יוצא שזה לא מספיק, לא לפי השכל שלי העולם נבנה.
זה לגמרי, אני רואה שזה לא מתנהל לפי השכל שלי. לפי השכל שלי, התסריט היה צריך להיות שונה לגמרי. לכן באתי עם השאלה, מה פה קורה פה?
קורה כאן שאנחנו צריכים להכיר את התוכנית אחרת.
מהי התוכנית האחרת?
התוכנית האחרת שיש לנו בטבע, יש לנו בעיה עם התוכנית. שיש תוכנית עליונה, שאנחנו צריכים לגדול, ולהגיע לאיזשהו דרגות גבוהות, בתפיסת המציאות, בהתנהגות, ואנחנו לא רוצים להכיר את זה. וגם כן אפילו לא מבינים שצריכים לגדול ולהכיר.
הגדילה הזאת שעליה אתה מדבר,
כן.
המקום המתקדם יותר שאליו אנחנו צריכים להתפתח. במקום הזה היותר מתקדם, היותר מפותח, היותר חכם.
כן.
בן אדם לא נהנה מהחיים.
כן, אבל עכשיו הוא לא מבין את זה. הוא לא מבין.
לא, אני שואל, מה הבעיה עם זה שבן אדם אוהב לאכול טוב ויש לו כסף למסעדות טובות? מה הבעיה?
לא בעיה, אבל הוא בינתיים לא מתקדם לפי תוכנית יותר גבוהה שהוכנה בשבילו.
הבנתי, זאת אומרת, זה שאנחנו עסוקים רק בבילויים שאנחנו מכירים, כמו חול, מסעדות, להחליף את הבית, להחליף את האוטו, להחליף את זה, להחליף את שם, וזה עושה לנו טוב וזה אחלה, אתה אומר, אין עם זה בעיה, אבל בזמן שאנחנו עסוקים רק בזה, אנחנו לא מתקדמים לאיזה מקום יותר גבוה?
אמת.
אוקיי, במקום היותר גבוה, היותר מתקדם, אתה מדבר על התפתחות של ההכרה שלנו, של ההבנה שלנו, של החיים?
רגשית ושכלית.
רגשית ושכלית. במקום היותר מתקדם הזה, שבן אדם יהיה יותר מפותח, גם רגשית וגם שכלית, מה יהיה היחס שלו להנאות האלה של החיים?
מה שיהיה, זה לא חשוב. הוא לא מזיק בזה לאף אחד. הוא גם כן כך אומר היום. כן? אבל הבעיה היא שהוא לא תואם לתוכנית העליונה יותר שקיימת בשבילו. שהטבע, כשופט, עכשיו מגיש לו תוכנית חדשה, תוכנית יותר מתקדמת, שהוא חייב באמת להתחיל לממש אותה.
בתוכנית היותר מתקדמת, מה היחס של בני אדם לכסף, למשל? הרי כסף, שחושבים על זה, כאילו אנשים יעני יפה נפש מתייחסים לכסף כמילת גנאי, ואני חושב שזה טעות.
זה לא
כסף,
נכון, נכון.
זה בסך הכל אמצעי. מה זה כסף? עבדתי קשה, הרווחתי, יש לי עכשיו לשלם את מה שאני רוצה. הכל בסדר, בעיניי זה הדבר הכי יפה והכי הגיוני, שאני לא נטל על אף אחד, ולא נתמך סעד על אף אחד, ואם עבדתי קשה, מותר לי ליהנות מהחיים. מה היחס במצב היותר מתקדם לכל העניין הזה של כסף?
כסף ממילה כיסוי. כיסוי. שאדם יכול לחסות בכסף, זאת אומרת, בעבודה שלו, ביגיעה שלו, הוא יכול לחסות כל מיני דברים שהוא צריך. הוא נותן הגיעה בשכל, ברגש, בעבודת כפיים, כן? ומכסה בזה את הצרכים שלו. אז אין בזה שום דבר רע, זה ההפך. זה לא לגנאי, אלא הוא יכול להתגאות בזה.
בדיוק, זה מה שאני אומר.
הבעיה היא לא זאת. הבעיה היא שאנחנו רצים אחרי הכסף, ורק אחרי הכסף, זה הופך להיות בשבילנו כאיזה מין פסל אלוקים, שאנחנו משתחווים לפניו ואנחנו רק את זה רוצים, ואנחנו מכניסים את זה לבנקים ולכל מיני מניות ולכל מיני השקעות, העיקר יותר ויותר ויותר כמה שאנחנו נאסוף, ואין איזה גבול, ואנחנו מגיעים למצבים ש... באמת אין לנו מזה שום תועלת, וזה העיקר, לא שיש לנו תועלת או לא, זה אנחנו רואים שחוטפים כל מיני מכות, אלה שאנחנו נמצאים בזה, בריצה הזאת אחרי הכסף וכבוד, אנחנו נמצאים בזה כנראה שבניגוד עם התוכנית הכללית של הטבע.
מה זה עושה לנו, הריצה הזאת אחרי כסף וכבוד? למה אנחנו כל כך רצים אחרי כסף, נגיד? אם נתמקד בכסף. למה אנחנו כל כך רצים אחרי כסף? איך אמרת, עושים ממנו אלוהים. למה?
כי אתה אז מגביל את עצמך במסגרת הזאת. שאין לך, אומרים שכסף זה האלוקים. כן. עשית אותו ככה. זאת אומרת, שאתה עשית את הכסף, דבר הכי גדול, הכי חשוב, עשית מזה את העד שלך, שאתה משתחווה לפניו.
וזאת היא הטעות שלנו?
כי בזה אתה נגמר, כבר זהו. אתה בזה, אז תאכל בכל המסעדות האלה, כמו שאתה אומר, ותבלה בכל המקומות האלה, שאתה אומר שזה כל החיים שלי, אבל אתה בזה גונף מעצמך ומילדים שלך, זה שלא בזה יש לך כל החיים. התוכנית של הטבע שיוליד אותך היא אחרת, התוכנית הזאת.
מה התוכנית של הטבע לגביי?
לעשות ממך אלוקים, ולא מהכסף.
זה מאוד יפה המשפט הזה. מה זה אומר?
שאתה תתחיל לפתח בך תכונות כאלו שהם באמת אתה יכול להגיד תכונות אלוקיות, שאתה תתייחס לכל העולם שזה העולם שלך, ואתה יכול לנהל אותו לכיוון הטוב, שכל הבאי עולם שנמצאים בך, זה כמו שנמצאים בתוך המלכות שלך, מדינה שלך, ואתה בעל הבית, ואתה יכול להביא אותם למצב הכי טוב, כי הם סך הכל האזרחים שלך.
במה זה תלוי?
בהכרה שלך בתוכנית הטבע, ותוכנית הטבע בדיוק רוצה את זה.
שאני כאילו יהיה כמו כזה סוג של בעל הבית שכולם מתארחים אצלי?
כל העולם שלך.
כל העולם שלי, כולם כאילו יש לי מספיק כסף כדי לארח את כולם, לפנק את כולם.
בצורה בלתי מוגבלת.
בלתי מוגבלת.
לא סתם מסעדה איזשהו שם צרפתית או משהו, איפה שאתה, זה הכל.
יש לי שאלה לגבי תרבות הצריכה. אומרים שפעם האדם, אתה יודע, הסתובב, היה צייד לקט, חיפש לעצמו את האוכל, לאט לאט פיתח את החקלאות, אחר כך התפתח והחברה האנושית הלכה והתפתחה והחליפה כל מיני צורות, והיום כאילו בהתפתחות שלנו הגענו נגיד במאה השנים האחרונות לזה שהאדם, ההומוספיאן, ספך להיות האדם הצרכן. האדם שחי מזה שהוא קונה ומזה נהנה, מזה נעשה לו טוב. עכשיו, אם אני רגע מנתח את הפעולה הזאת, הרבה פעמים שאתה קונה משהו, זה משמח אותך, זה מעלה לך את המצב רוח. נגיד, אומרים, אתה קצת במצב רוח לא טוב, קצת בבסה, תעשה סיבוב בקניון, תקנה לך איזה חולצה יפה, תקנה מתנה לבן או בת הזוג שלך משהו יפה, תביא לו מתנה, אין בן אדם שלא איפשהו מקבל מתנה. נתת משהו, קנית משהו, חשבת, הבאת, זה מעלה את המצב רוח. זאת אומרת, התרבות הזאת של לקנות משהו ולהרגיש מזה סיפוק, להרגיש מזה שמחה, יש בה משהו שהוא לא בסדר?
לא, למה? דווקא ההפך. למה? אומנם שאוהב מתנות, אתה יודע,
שונא מתנות יהיה.
כן.
לא, אבל אפילו כלפי עצמי, עזוב מתנות בצד, כי זה עוד בן אדם וחשבונות, שים את זה בצד. אני, אתה יודע, אומרים הבן אדם, אתה לא במצב רוח טוב, לך תקנה לך משהו, יעשה לך כיף.
כן.
אז אני רואה שזה ככה באמת עובד. בוא נגיד, זה לא
לצד. האגו שלנו, רצון לקבל שלנו, נהנה מזה שאנחנו מקבלים מתנות. יש במתנה הזאת משהו שזה סימן שמכבדים אותי, סימן שאוהבים אותי, סימן שזוכרים אותי, וזה דבר אחד. דבר שני, שיכול להיות שאני ממתנה הזאת גם כן יכול ליהנות, אמנם קשה לתאר לנו מתנה שממנו נהנים. בדרך כלל זה דברים שטותיים כאלו כמו בחנות של מתנות, שאין שם שום דבר רציני.
עכשיו רגע, אני רוצה להסתכל על האדם בעצמו. אדם הולך, קונה לעצמו משהו, מרגיש עם זה טוב. קנית משהו,
כן.
נותן לך הרגשה טובה. כן. איך זה עובד המנגנון הזה שאני קניתי משהו ואני מרגיש טוב? למה כשאני קונה משהו אני מרגיש טוב במצב רוח שלי?
נו, אולי אתה תרגיש טוב עוד יותר אם אתה תתווכח עם המוכר ותקנה את זה פשתיים יותר זול.
בטוח שאני ארגיש יותר טוב, על זה אין ספק, זה המקצוע שלנו הישראלים.
נו.
נו, אז למה זה ככה עובד? למה לקנות משהו עושה לך הרגשה טובה? למה זה ממלא
אותך? אתה ממלא את האגו שלך.
מה זה אומר ממלא את האגו?
הרצון שלי למשהו, לרחוש, לקנות, לקבל, לקרף אפילו לעצמי, זה רצון שהוא אגואיסטי, ואז אני, כשאני ממלא אותו, אני נהנה. אבל זה סך הכל פועל לזמן קצר.
פועל לזמן קצר. למה זה פועל רק לזמן קצר? לקחת לי את השאלה הבאה מהפה.
כי האגו שלנו מתחלף מהר מאוד. זה כמו מונה, כמו במונית, שטיק, טיק, 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 הוא מסתובב, הגלגל מסתובב. ומה שקניתי לפני רגע, אפילו לפני 10 דקות, אני כבר, עם כל דקה ודקה שעובר, אני כבר לא... אני כבר לא... מי רוצה פחות?
אז קונים עוד משהו.
אז צריכים, אם כך, ללכת לעבוד, ועוד לתרוך, ועוד זה, אז זה כל החיים שלנו, אם כך. תעבוד ותקנה, תעבוד ותקנה.
אתה רואה בזה משהו שהוא פגום? משהו שהוא לא...
זה בלי סוף. אין בזה שום מטרה שיכולה לספק אותי, שבסופו של דבר אני נעצר ואומר, יפה, די. לא, אני לא יכול. אני לא יכול כמו מפיסטופל להגיד, שהרגע תעצור. שאין יותר.
למה אני לא יכול לעצור ולהגיד זהו?
כי האגו שלנו כל הזמן גודל. גודל כל הזמן, בלי הפסקה. זה כל הזמן ככה מסתובב המונה שם בפנים. כן? המנוע כל הזמן מסתובב. ולכן אני כל הזמן מתרחק מאותו מצב כמו שהיה, ומרגיש ששוב אני ריק.
יכול להיות שהקצב פה מתגבר? זאת אומרת שמשנה לשנה, הזמן שמתקצר בין רכישה לרכישה והנאה להנאה, הוא הולך וקטן?
כל רגע הבא, זה נגיד חצי מרגע הקודם. אתה מבין? שאם פעם אני צריך לצאת פעם בשנה לחופש, שבוע ימים, עכשיו אני צריך לצאת לחודש בקיץ, חודש בחורף, וזה גם לא מספיק.
למה? למה ככה זה בנוי? אתה מאוד מאוד צודק. למה ככה זה עובד?
האגו שלנו הוא גודל כדי להביא אותנו למטרה גבוהה מאוד, שאנחנו נמלא את עצמנו בכוח גדול, במילוי גדול. ואם אנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו משאירים אותו ריק, והוא בכל זאת מחפש הלאה, ולכן, כמו שכתוב, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו.
אז הסיפור הזה, סליחה, אז הסיפור הזה הולך למקום שהוא יותר, שהוא פחות ופחות מהנה. זאת אומרת, הריצה תהיה יותר גדולה, אנחנו נקנה יותר, יותר ויותר, אבל ההרגשה הטובה תהיה קטנה יותר ויותר ויותר, ואז באינטרוולים יותר קטנים נצטרך לקנות עוד, לעבוד עוד, וכאילו הלופ הזה הוא ילך ויתקצר?
כן. אתה רואה אנשים בחיים, הם הולכים לצרוך סמים, עוד כל מיני כאלה דברים, שלא יכולים למלות את עצמם בתענוגים הנורמליים, מה שהיו קודם. כי האגו שלנו גודל ודורש יותר ויותר, ולפרקים יותר קצרים.
אמרת קודם משפט שרשמתי לי אותו, ואני רוצה עכשיו רגע שנחזור לברר. אמרת קודם שהמכה הזאת שבאה לנו של הקורונה, זה בגלל שהטבע רוצה לעשות את הבן אדם, לא שהכסף יהיה האלוהים שלו, אלא שהבן אדם בעצמו יהפוך להיות אלוהים.
כן.
איך זה קשור לכל הריצות האלה שאנחנו כל הזמן עושים, וזה מתקצר וטק טק טק, כמו שאמרת, כל ה...
כדי להגיע לייאוש הסופי, ממש סופני, שאנחנו נרצה לקבור בסופו של דבר את האגו שלנו, ולעבור לשיטת המילוי אחרת, חדשה. שזה על מנת לא לקבל מכל העולם, אלא לתת לכל העולם.
מה זה אומר?
יש כאן היפוך פסיכולוגי. זה כמו עם הילדים שלי. כמה שאני נותן להם יותר, אני יותר נהנה.
לגמרי, הכי מדויק שיש.
אז אותו דבר יכול להיות כאן, אצלנו. כמה שאני נותן לכל העולם, לכולם, אני נהנה יותר. אבל בצורה בלתי, ממש בלתי פוסקת, בלתי גבולית.
תן לי דוגמה שאני אבין. מה זה נותן לכל העולם? אני לא מצליח להיחוס בזה. עם הילדים הבנתי, משם איבדתי אותך. כשאני נותן לילדים שיש לי כסף לקנות משהו לילדים, זה עושה לי הכי טוב בעולם, שאני יכול לפנק אותם.
בנוי. מצד הטבע אתה כך בנוי. אבל כלפי האנשים האחרים...
זרים? אנשים זרים אתה מתכוון?
כן, כן. אין לך את זה, ההפך.
הם זרים, מה אתה...
נכון, לכן זה נקרא זר.
בדיוק.
שעד כמה שאתה יותר מהם, אתה נהנה. כלפי ילד אתה יכול להיות פחות ממנו, וזה ואתה נהנה מזה.
למה אתה מתכוון פחות ממנו מהילד?
שאתה נגיד משחק איתו במשהו, אתה לא צריך להרוויח, להצליח, להתגאות שהרווחת.
נכון.
לא, זהו.
אני שמח שהוא מנצח.
תסתכל אחר כך שצילמו אותך איזה יש לך פרצוף.
כן.
אז באותו פרצוף אתה צריך ככה להתייחס לאחרים. עד כמה שאני נהנה, אל תסגור את החיוך.
לא, זה קצת כבר פחות משמח.
או, אז כאן צריכה להיות, לכן שיטת התיקון, שאנחנו נרגיש שכל העולם הוא הרבה יותר קרוב אליי מהילד שלי.
הוא לא יותר קרוב אליי מהילד שלי.
אז אני אומר לך, הוא באמת יותר קרוב. תנסה לתאר לעצמך שאתה מקבל בדואר איזה חוברת מהאינקוגניטו ככה, מאיזשהו אדם שבילום שם כותב לך עד כמה שכל באי העולם הם קרובים אליך, עוד יותר קרובים מהילד שלך. והילד שלך דווקא, הוא על רקע זה מאבד חשיבות בעיניך. מאבד חשיבות.
אני לא רוצה שהילד שלי יאבד
חשיבות בעיניך. רגע, נו, אבל קיבלת כזה חוברת. וברור לך משם, שמה שאתה חשבת, שכל באי העולם, הם ממש אוהבים, שנואים, שונים וכן הלאה, אתה עכשיו רואה, לא, הם הכי 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 קרובים אליי. לא יודע איך להגיד, כן, יותר קרוב לילדים בעולמנו, אבל ככה אני מקבל רושם. הם הכי קרובים אליי, כולם, כולם. ואז אני רואה פתאום בי, נטייה כזאת שאני רוצה לתת להם, לדאוג להם, כל הזמן לחשוב עליהם, על כל באי עולם. ואתה יכול להגיד, איך? פשוט מתוך זה שזה מתגלה. לרצון שלי, למחשבה שלי, מתגלה עכשיו, שהם כולם קרובים כאלו שהם לא יודעים אולי על זה. אבל אני עכשיו רואה, יודע, אני מתגלה לי, כן? ששם באיזשהו כפר בווייטנאם, ביפן, בדרום אמריקה, שם, כן? כולם הם קרובים לי יותר מילדים שלי. ככה זה מתגלה.
מפחיד, זה נשמע מפחיד.
לא. לא מפחיד, אני פתאום רואה שאני נמצא בשמונה מיליארד אנשים שקרובים לי, שהם תלויים בי ואני תלוי בהם, ואנחנו כולנו כאחים, ממש אחים, לא אחים, אתה יודע, שמתקוטטים ביניהם. ואז יוצא מה שקורה כאן זה מהפך.
איזה מהפך בדיוק?
איך אתה משנה?
רגשית, מה אני מתחיל להרגיש?
אז אתה תגיד לי אתה. זה כבר בצורה אנושית, אתה יכול להבין. אם אתה מקבל כזאת התרשמות ממה שהתגלה לך.
אם יש המון אנשים שהם קרובים לי, כמו שאמרת, תראה, הילדים שלי אוהבים אותי. גם אני אוהב אותם. ואני חושב שזה מה שאין לי עם אנשים אחרים. יש בינינו אהבה.
טבעית.
כן, אהבה טבעית, מאז שהם נולדו. והיא גם גדלה, האמת אני רואה שזה רק גודל, משנה לשנה, אני שם לב, זה רק גודל. אני אוהב אותם יותר, ויש בינינו יחסים כאלה הכי קרובים בעולם.
אני מבין. וכאן מתגלה לך, שעוד יותר קרובים, הכל באי עולם, וילדים שלך שם בצד עומדים, אם אתה בכלל נזכר בהם.
לא הבנתי, מה הבעיה עם הילדים? כי אני לא רוצה שהם יהיו בצד.
אבל לפי הרגש, אתה איבדת אליהם קצת חשיבות, לעומת חשיבות לכל באי עולם. אם הילדים שלך, אתה מבין שיש לך קשר גופני.
טבעי הכוונה?
טבעי.
טבעי, אוקיי.
ועם כל באי עולם, יש לך קשר רוחני. שכל באי עולם הם חלקי הנשמה שלך הנצחית. והילדים שלך לא. הם סך הכל קשורים אליך בצורה...
באופן טבעי, מהלידה.
כן.
הבנתי. עכשיו אני רוצה רגע שנסגור מעגל. תראה איזה יופי. התחלנו לדבר על כסף ומה רע בכסף, ואמרת שאין שום דבר שהוא רע בכסף, אלא זה שהבן אדם כל הזמן בריצה אינסופית, לקנות, לעבוד, לקנות, לעבוד, וכל הזמן זה מתקצר, כי אתה פחות מסופק, פחות מסופק, פחות מסופק. זה עשה את זה שעשינו את הכסף אלוהים, ועכשיו מה שבא הקורונה הזאת זה לקדם אותנו למצב שבו הבן אדם בעצמו יהיה אלוהים. איך זה קשור לזה שפתאום יש בו אהבה לכל בני האדם?
הוא מרגיש שהם חלקים של הנשמה שלו, שאם הוא אוסף אותם יחד, הוא בקשר איתם מקבל את ההרגשה שהוא נמצא הפרוס בכל הטבע ובכל העולם, והכל זה בשבילו.
ההרגשה הזאת היא ממלאת את הבן אדם פה בפנים, במצב רוח שלו, בהרגשה של הסיפוק שלו, יותר משופינג?
אין הרגשה יותר גדולה, טובה, שולטת, נצחית, מההרגשה הזאת שאתה מגלה כל באי עולם כחלקי הנשמה שלך, והכוח הכללי ששורה ביניכם, אתה מרגיש אותו ככוח העליון.
במצב כזה, שאלה האחרונה כי הזמן נגמר, במצב כזה, מה היחס של הבן אדם לכסף?
יחס של אדם לכסף? אם צריך אותם, אז משתמש בהם, אם לא צריך, אז לא צריך בהם. זה, הוא לא צריך להתגבר על משהו, הוא לא צריך להשתמש בהם כדי להתגאות על אחרים או במה. אם יכול לחלק אותם לאחרים, הוא מחלק. הוא בעצמו לא צריך כלום. רק שיהיה לכולם טוב.
זה מהות השינוי שמתחלף לו בפנים בתוך הראש, שיהיה לכולם טוב.
כן? זה לא מספיק?
זה נראה לי דבר מאוד גדול.
כן?
לשם הקורונה רוצה להביא אותנו לשינוי הזה, שיהיה לכולם טוב?
כן. אם אנחנו נעשה זאת, אנחנו נגיע למצב שאנחנו נרגיש את כל המציאות בצורה כזאת ש נרגיש את עצמנו בקיום נצחי, בשלמות, בתפיסה אינסופית. ממש כך.
זאת אומרת, המעבר הוא מריצה אחרי הכסף כדי שיהיה לי טוב, למצב שבו הבן אדם כבר רואה הרבה יותר רחב, שיהיה לכולם טוב.
כן.
הרב לייטמן...
אבל כולם טוב זה גם כן אני. זה שלי.
כי פתאום אני מגלה שהם שלי, כמו שאמרת קודם, קרובים.
כן, כן, כן.
הרב לייטמן, תודה רבה רבה לך. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב, תבואו שוב. כל טוב, להתראות.